שלום וברוכים הבאים להסקט לפודקאסט הכותבת. אני שלי מרקוס ואתם כאן איתי. מדברים על כתיבה, נגיד הרבה פעמים את המילה כתיבה. נדבר על תהליכי כתיבה, על חסימות כתיבה, כלים פרקטיים לשיפור הכתיבה. גם יהיו כאן מדי פעם תרגילי כתיבה למי שרוצה לצלול עמוק לתוך העולם נכון, עולם הכתיבה. הפעם נדבר על חסימות כתיבה ועל ארנסט המינגווי. אני שלי מרקוס, אני כותבת ויוצרת, הוצאתי שני ספרים ב-2016, את הספר עיניים שלי, קובץ של סיפורי שכונה, וממש ממש עכשיו בדצמבר 2020, בסיומה של השנה המאוד מאתגרת, מורכבת ומעוררת השראה לסיפורים הזאת, את הספר השני שלי שנקרא 101 סיפורים, ובו 101 סיפורים קצרים וגם קצת על עבודת מאחורי הקלעים של הסיפורים האלה. אני מנחת סדנאות כתיבה למבוגרים, לילדים ולנוער, וכל חיי כתבתי סיפורים, אבל זה לא אומר שהיו לי תמיד כלים לכתיבה. למרות שישבתי וכתבתי והוצאתי החוצה, ובאמת יש פער גדול בין כתיבה בלי כלים לכתיבה עם כלים, עם טכניקה. אנחנו נדבר גם על זה. אני לא אספר את כל ההיסטוריה הספרותית שלי עכשיו, רק שתי אנקדוטות באמת שקשורות לחסימות כתיבה ולנושא שנדבר עליו בהסקט הזה, על חסימות כתיבה וארנסט המינגווי. אני זוכרת שבצבא כתבתי המון, זה היה מין איזה תקופה כזאת של פרץ כתיבה, באמת שהגיעה ממקום של שינוי חיים. פתאום המציאות השתנתה לה לאיזה משהו אחר, למשהו צבאי, לעולם כזה שלא הכרתי קודם, ומתוך זה באמת הגיעו המון 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 סיפורים, סיפורים סוריאליסטיים, מין כתיבה כזאת שאין בה חוקים, שהכל באמת יכול לקרות בה. וזה היה בשנת 96-97 של המילניום הקודם, ואני זוכרת שהייתי עומדת ככה במשרד, והייתי מקריאה את הסיפורים שלי לכל מי שרצה או לא רצה לשמוע, ואיזשהו יום אחד יצא ספר חדש בארץ, ספר של סופר אנונימי בשם אדגר קרת, ואני זוכרת שהבנות בצבא באו אליי עם הספר ככה מתרגשות ואמרו לי, תראי, תראי, הוא כותב כמוך. ואני פתחתי את הספר ואני התחלתי לקרוא ואמרתי, וואי, הוא כותב סוריאליסטי, והוא כותב, והכל יכול לקרות שם בכתיבה שלו, בדיוק כמו שאני כתבתי אז, וזאת באמת הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שזה בסדר לכתוב בלי חוקים ספרותיים ובלי איזשהו מבנה, זאת אומרת אפשר לשבור שם כללים בתוך הכתיבה. והמקום הזה של שבירת כללים, המקום הזה של לכתוב איך שבא לך, לכתוב, פשוט לכתוב, זה באמת כוח מאוד גדול בחסימת כתיבה. אנחנו נדבר על זה בהמשך הפודקאסט הזה. האנקדוטה השנייה בכל מה שקשור לכתיבה אצלי ובחיים היה הספר הראשון שכתבתי, שאני לא מחשיבה אותו כי הוא מאוד 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 בוסר, בלי כלים, לא היו לי כלים אז. זה היה גם במילניום הקודם. כתבתי ספר שלם לבחור אחד שאהבתי מגיל 15, והייתה לנו, היה לנו מין סיפור אהבה מוחמץ כזה. והתיישבתי יום אחד ככה אחרי הצבא זה היה, ופשוט כתבתי וכתבתי וכתבתי וכתבתי, כמעט 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 בלי הפסקה, 120 עמודים של ספר בשלושה חלקים, על סיפור אהבה לא ממומש, וזה היה מתוך מקום שהיה חייב לצאת. אני בטוחה שכולכם מכירים את העניין הזה שאתם חייבים לכתוב, אתם חייבים לכתוב על משהו, והמשהו הזה חייב לצאת עכשיו, וגם כאן אין איזושהי חשיבות לאיך אתם כותבים, או לחוקים, או לכללים, או אם השתמשתם בדימויים, או מטאפורות, או אם היה פה סאב-טקסט, או לא היה פה סאב-טקסט, אתם חייבים להוציא את הדבר הזה החוצה. ומה שלא ידעתי אז, זה שהוצאתי החוצה אחלה, אחלה, אחלה דראפט, טיוטה ראשונית נהדרת, שעליה עכשיו צריך להתחיל לעבוד. זה היה חוסר גלם. תכף נדבר על זה, על כתיבה אינטואיטיבית והכתיבה היוצרת, ובאמת מה ההבדל ביניהם. והלכתי ולקחתי את החומר גלם הזה, את ה-120 עמודי כתיבה אינטואיטיבית, ומצאתי את הבחור ההוא מגיל 15, ונתתי לו את הספר. אמרתי לו, קח, תקרא. והוא לקח והוא קרא. והתקשר אליי באמצע הלילה, ואמר לי, תקשיבי, זה הדבר הכי טוב שקראתי בחיים שלי. עכשיו, לא משנה שהוא טעה בגדול, וזה ממש לא היה טוב, וזה היה טוב בשבילו, כי אני חושבת שמה שהוא אמר לי אז בסאבטקסט, זה אני רואה שהוצאת את הלב שלך ואת הקישקי שלך על ה-120 עמודים האלה, ומבחינתו שהוא היה שם בסיפור, זה באמת הדבר הכי טוב שקרה. במקרה אנחנו נשואים גם משנת 2004, אני תמיד אומרת שזאת ההוכחה הניצחת שלי שכתיבה עובדת, ועובדת טוב, וזה באמת גם חיבר בינינו המילים. אבל המקום הזה של לתת לעצמך לכתוב בלי קשר בלי קשר לתוצאה ובלי קשר לכלים, ותוך כדי כתיבה לא משנה מה כתוב, העיקר באמת 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 לכתוב מהמקום הזה שחיה ושמוכרח, שאם אני לא כותבת עכשיו אז אני לא יודעת מה אני עושה עם עצמי. זה באמת חלק מאוד מאוד גדול שפותר חסימות כתיבה, ובאמת נדבר על זה בהמשך. אז בואו נדבר רגע קצת על ארנסט המינגווי, או לא עליו, אלא על משפט מאוד 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 יפה שהוא אמר, ואני אוהבת לצטט אותו גם בסדנאות. הוא אמר ככה, "We don't write, we bleed on paper." ונגיד את זה שוב פעם, כי זה נשמע נורא נורא יפה, וגם יש בזה המון המון חוכמה. "We don't write, we bleed on paper." אז זה באמת נכון, אנחנו כותבים, אנחנו לא באמת כותבים, אנחנו באים ואנחנו באמת מדממים על נייר, אנחנו מוצאים את הלב שלנו, הכואב, הפועם, המדמם ככה על הנייר. אני באמת הרבה פעמים רואה בעיני רוחי כתמי דם על ניירות. אני אגב כותבת בעת על דפים, אני חושבת שאני בין היחידים שעדיין הולכים לחנויות כתיבה, חנויות של כלי כתיבה, וקונים דפדפות על דפדפות על דפדפות, וכותבים עם עת על נייר. זאת הדרך הכי טובה בשבילי לכתוב כתיבה שהיא חופשית, שהיא אינטואיטיבית, שהיא לא ככה נקטעת לי. אם אני מקלידה על מחשב, אני ישר חסומה. זה גם עוד אחד מהכלים, תכתבו איך שהכי זורם לכם. הכי זורם לכם לכתוב בנוטס בפלאפון, אז תכתבו בנוטס בפלאפון. הכי זורם לכם ככה עם את פיילוט טובה להתגלץ על הנייר, אז זה באמת מה שתעשו. ואני רואה ככה את הלכלוך הזה, את הדימום הזה על הניירות שאני כותבת בהם. וגם בסדנות כתיבה לפעמים ככה, אני אומרת לתלמידים שלי, תראו מה יש פה על השולחן, אנחנו כותבים סביב שולחן, תראו את כל הלבבות הפועמים שלכם, שפועמים פה על השולחן, ליד התה והקפה והמאפה. יש פה אותנו, יש פה אותנו מדממים, ויש פה אותנו פועמים, ולא צריך לחשוש מזה, להפך, תתלכלכו. אני זוכרת שהייתי תלמידה כל כך שקדנית וכל כך טובה, והדבר שהכי באמת הייתי גאה בו זה המחברות הנורא נורא נורא מסודרות שלי, עם כותרות ומרקרים וטושים, ואפילו טיפקס הפריע לי שמחקתי עם טיפקס. זה לכלך לי בעיניים את הסיכום של השיעור, את הכתב. ובאמת הרי חלק מתהליכי כתיבה זה גם תהליכים שאנחנו עוברים עם עצמנו, אפשר להפריד את הכותב מהכתיבה. וברגע שבאמת יום אחד ככה כתבתי, אתם צריכים לראות את הכתיבה שלי עכשיו, איזה מקושקשת ולא מסודרתי, ויש המון 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 חופש בזה שכותבים על הדף, אפילו דף חלק בלי שורות, שפשוט כותבים, פשוט מתחילים לכתוב, וזה לא משנה מכתב מסודר, וזה לא משנה איך זה נראה, ופה זה גדול, ופה ירדת עם שורה, ומחיקות. אני אוהבת לראות דפים עם מחיקות, אני יודעת שכתבתי באמת ככה, מהלב, מהבטן. צ'קרת הכתיבה שלי באמת נפתחה ביג 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 טיים, בסך הכל לפני 7 שנים. אני בת 43 ואני כותבת מגיל 7, מכיתה ב', כותבת סיפורים וסיפורים וסיפורים, באמת, באמת כל החיים שלי. אבל אז זה עדיין היה מהמקום הנקי מאוד, מהמקום המושלם במרכאות כפולות מאוד, מהמקום הלא מתלכלך, הלא... מהמקום הלא מדמם, זאת אומרת, מהמקום המאוד מאוד יפה. והמקום היפה הזה הוא מקום שנמצא איפשהו ככה מעל פני השטח, ולא מעמיק, ולא מתאבד. ולפני 7 שנים, ב-2013, לקחנו את הילדים, הם היו בני 2, 6 ו-8, ועזבנו הכל, אני בכלל הייתה לי קליניקה לרפואה משלימה, כן, אני הייתי מדקרת סינית, ובן הזוג שלי, הוא מהספר, היה לו עסק לעבודות עץ, וטסנו עם הילדים לחצי שנה למזרח. ושם ישבתי בכפר רחוק ומרוחק, אצל שבט בני אפרים, השבט העבוד שלנו. במקום שהיה מאוד 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 קשה פיזית ורוחנית ורגשית, דרום מזרח הודו. ולא היה לי יותר מה להפסיד שם. אז ישבתי וכתבתי והתלכלכתי על הדף, כמו שאמינגווי אמר, We don't write, we bleed on paper. לא כתבתי, דיממתי על הנייר שם בהודו, בדרום מזרח הודו, בקצה של הקצה של הקצה של העולם. ושם באמת קיבלתי כלים בלי לקבל כלים. הבנתי יותר מה זאת כתיבה. ולאט לאט באמת אספתי וליקטתי את הכלים כמו שאני מביאה אותם בסדנאות וכמו שאני אביא אותם בעסקת הכותבת, בעסקתים הבאים, בפודקאסטים הבאים. אז בואו נדבר קצת על כתיבה, ככתיבה. המקום הזה של יאללה אני חייבת לכתוב עכשיו. אז יש את הכתיבה האינטואיטיבית ויש את הכתיבה היוצרת והן שלובות זו בזו. והן באות ביחד, אי אפשר האחת בלי השנייה. במרוץ הזמן ובמהלך השנים ועם המיומנות ובאמת עם אימונים ותרגולים, כמו כל דבר, כמו כל אמנות וכמו כל דבר שאנחנו רוצים לעשות ככל שאנחנו מתרגלים ומאמנים את השריר הזה, הכתיבה היא שריר ככל השרירים שיש. אז אנחנו כן כבר כותבים יותר יוצרת, אנחנו יכולים קצת לדלג על האינטואיטיבית ולהתחיל באמת לכתוב יוצרת סיפור כסיפור, אבל הכתיבה האינטואיטיבית היא בעצם החומר גלם שלנו. יש לנו זה הלחם והחמאה, זה הגוש חמר הזה, שבלעדיו אנחנו לא נכתוב סיפור, כן? זאת אומרת, זה באמת הדבר הזה שאנחנו מתחילים לעבוד איתו, וכתיבה אינטואיטיבית היא פשוט באה, היא פשוט יוצאת, פשוט... יש איזשהו נושא שבוער, יש דברים שבאמת ככה אספנו במהלך היומיום וספגנו וקלטנו והתבוננו. אנחנו ככותבים, אנחנו אנשים מתבוננים. אל תוותרו על ההתבוננות בעולם. זה באמת המקום הזה של לבוא ולשבת ולכתוב. אני עכשיו חייבת לכתוב על משהו, להוציא את זה מהסיסטם. להוציא את זה מהראש שלי, להוציא את זה מהבטן שלי. יושבת כותבת, פשוט באה ומתחילה לכתוב. למלא דפים מה שנקרא, כן? יש אנשים שמשתמשים בכלי הזה של דפי בוקר, שהוא נהדר והוא נפלא, ואיך שהם קמים בבוקר, אז הם יושבים, ממלאים איזה 3 עמודי פוליו, או נוטס בפלאפון, או עמודי וורד, מה שיהיה. אז באמת, אחר כך אנחנו נחים רגע, ואז אנחנו חוזרים לתוך החומר גלם הזה, ואנחנו קוראים אותו, ואנחנו מתחילים באמת לקחת את הגוש חמר, ולהתחיל לפסל ממנו סיפור, להתחיל להוציא ממנו את הכתיבה היוצרת. ובכתיבה היוצרת באמת יש כלים. איך אני לוקחת את החומר גלם הזה, את הדבר, הגוש האינטואיטיבי שיצא ממני עכשיו, ויוצקת אותו לתוך תבנית של סיפור. מה זה בעצם סיפור? אז סיפור, יש לי דמות, ויש לה רצון, ויש לה מכשולים בדרך, ויש התרחשות, סיפור שווה התרחשות, משהו קורה שם לדמות הזאת. ואיך אני שמה לסאבטקסטים, ואיך אני בעצם מראה לכם מה קורה לה, ולא מספרת לכם מה קורה לה, אני לא שופכת מידע. אני נותנת פה את השואו, את הסצנה, את הסיפור, ולוחצת לכם על הדרך, על כל כפתורי הרגש. וזאת הכתיבה היוצרת. איך מה שקרה לי בבוקר בפקק על הילון, יכול להפוך לסיפור. הבסיס שלנו, של החיים, כל הדברים היומיומיים שקורים לנו, תשתמשו בהם. המקום הזה של הפקק בעיילון בבוקר, שזה משהו, סיפור שבאמת באמת באמת קרה, מי לא עומד בפקק בעיילון בבוקר, מי לא מכיר את זה, וככל שאנחנו משתמשים גם ביותר פרטים קטנים של זה, ככה אנחנו יוצרים בסיס שיוצר אמון בתוך הסיפור, ועל זה אנחנו מלבישים את הדמיון ואת הבדיה, על הפקק שקרה לנו, האמיתי, שקרה לנו בעיילון בבוקר, אנחנו מלבישים סיפור שלא קרה. אנחנו מלבישים את זה שפתאום נכנסנו לנו לאוטו, בלי לשאול אותנו רשות, איזה בחור תימהוני, איזה דמות, איזה מישהו ומה קרה איתו שם בפקק הזה. אנחנו מלבישים משהו שלא קרה, איך ההוא שעומד בצומת ועושה ג'אגלינג עם ה... כדורים פתאום בא ומסר לכם איזשהו מסר. אנחנו מלבישים דברים שלא קרו על דברים שכן קרו. זה בעיניי סיפורים שממש ממש טובים. להשתמש בבסיס האמיתי של החיים היומיומיים שלנו, ועליהם לעוף עם הדמיון, עליהם לרוץ עם הבדיה, עליהם באמת להמציא. יש לנו את שריר ההמצאה והדמיון, לצד שריר הכתיבה, שני שרירים שבאמת חייבים לעבוד עליהם ולפתח אותם. אבל מה קורה שיש רצון ואנחנו חייבים באמת להתחיל לכתוב ורוצים לכתוב? באמת רוצים לשבת ולכתוב אבל לא מצליחים. טייטל, חסימות כתיבה. מה זה חסימות כתיבה האלה? מה? אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את את התקופה הזאת שיושבים בוהים בסמן של העכבר, מהבהב לו, מהבהב לו, מהבהב לו שם על הקובץ וורד. אנחנו מכירים דפים ריקים, דפים מקושקשים, אנחנו מכירים, זה באמת מתסכל, החסימות כתיבה האלה, איך להגדיר את זה אחרת חוץ מתסכול. אז מה אפשר באמת לעשות? קצת באמת בואו נקבל כלים על מה אפשר לעשות עם חסימות כתיבה. אז לפעמים באמת צריך להניח לזה. הרבה פעמים צריך להבין שחסימה היא בעצם עצירה. ולפעמים אפשר להחליף את המילה חסימה ונקרוא לזה תהליך כתיבה, ולהבין שעכשיו זו תקופה שקורים דברים מתחת לאדמה, מתחת לפני השטח. קוראים המון המון דברים בלא מודע. אז אנחנו נמצאים במין מקום כזה שהוא פסיבי אקטיבי, זאת אומרת אנחנו לא מכריחים את עצמנו לשבת ולכתוב, אבל אנחנו כן במודעות לזה שקוראים לנו עכשיו דברים, תהליכים, מתחת לפני השטח. אישיים אפילו, כן? לא דברים שקשורים לכתיבה, דברים שבאמת הם אישיים. אנחנו כותבים לנו דברים קטנים, אנחנו כותבים לנו מחשבות קטנות, אנחנו יוצאים בעצם לתקופה של ליקוט ואיסוף. אז אנחנו כותבים מחשבה, ואנחנו כותבים משהו שראינו, ואנחנו כותבים קצת, 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 ככה במלקטים, תוך כדי באמת ההישארות הזאת במודעות שקורה עכשיו משהו, ואז יש את הפתאום, פתאום אני יושבת וכותבת מלא. מה זה הפתאום הזה? הפתאום הזה היה לאפשר לעצמי לנוח, לאפשר לעצמי לעבור איזשהו תהליך פנימי מתחת לפני השטח, ואז פתאום יש נבט, תסתכלו על האדמה, פתאום צמח איזה ניצן. מה היה עכשיו כל החורף? כל החורף היה זרע, והוא גדל, והוא גדל, והוא גדול, והוא גדל, והפתאום הזה צמח הזה ניצן, ופתאום אני כותבת מלא, מתוך המקום שבאמת אפשר לנו לנוח, ולהניח לתהליכים האלה להתקיים ולהתרחש במתחת שלהם. אז זאת דרך אחת להתמודד עם חסימות כתיבה, וצריך להבין ולזהות באמת מתי אנחנו נחים, ומתי אנחנו אומרים, אוקיי, אני לא נח עכשיו. מה אני יכולה לעשות כדי כן לכתוב? אני עכשיו בחסימה, אני כן רוצה לכתוב. אז קודם כל לכתוב על החסימה. העניין בכתיבה זה שזה win-win situation, אנחנו יכולים לכתוב על הכל. שבו תכתבו, אני חסומה, אני לא מצליחה לכתוב, אני מתוסכלת, נמאס לי, לא יוצא לי כלום. הנה כתבתי 5 משפטים. זאת אומרת, להיות במקום הזה שאומר, אני לא צריכה לכתוב, אני לא צריכה לכתוב, אני לא צריכה לכתוב, ולא לכתוב, ורק להשאיר את זה ככה בתוך הראש, אז זה באמת מתכון מעולה לחסימה משובחת. לשבת, לכתוב את החסימה, לכתוב שאין לי מה לכתוב, לכתוב כמה זה מעצבן ומתסכל, להתחיל 5 דקות ביום. אל תגידו, אני עכשיו אתחילה לכתוב שעות על גבי שעות, מקדישה לעצמי את כל הבוקר, את כל הלילה. 5 דקות, 10 דקות, ולכתוב על החסימה. לכתוב על מה אני רואה בעיניים, על מה אני שומעת באוזניים, וזה מתחיל לקרות. כשמתחילים להניע, זה נע, זה זז. עוד טכניקה זה לחזור על אותו משפט כמה פעמים, עד שהמחסום משתחרר. זה ממש כמו לפתוח חסימה בשירותים, בול, פשוט לכתוב את המשפט שתקוע. נגיד שהמשפט זה כמו לפתוח סימה בשירותים, את פשוט חוזרת עליו. זה כמו לפתוח סימה בשירותים, זה כמו לפתוח סימה בשירותים. כמה פעמים, פתאום זה מביא אותי למשפט אחר, מביא אותי לעוד משפט אחר. אז באמת, לחזור על אותו משפט כמה פעמים, זה שומר על רצף כתיבה. ככל שאני ברצף כתיבה, ככה באמת יוצאים דברים. אז לא לשבור את הרצף. הטכניקה השלישית היא לעשות תרגיל שנקרא לכתוב מכתב לשופטת. זאת שבדרך כלל אחראית על המחסום. זה יכולה להיות המורה בכיתה ד' שכתבה הערה ביקורתית מדי על החיבור שכתבנו על הספר קופיקו בבית מלון. או כל פנימי ששייך למשפחת אני לא כותבת מספיק. טוב, אז תכתבו להם מכתב, תדברו איתם. תשאלו אותם שאלות, תשפחו את הלב. אם תחפרו להם מספיק, הם יתיישו וילכו הביתה. השופטת אגב גרה בגבעתיים, והמורה מכיתה ד' כבר ירדה מהארץ. אז זה באמת לדבר איתם, לבוא ובאמת, תוך כדי כתיבה כמובן, כן? לעשות את התרגיל הזה של שופטת יקרה, ולהתחיל באמת לדבר. הנה, כבר כתבנו. טכניקה רביעית, משהו מאוד מאוד חשוב, לא לערוך את עצמנו אף פעם תוך כדי כתיבה. להשאיר זמן לעריכה ולמחיקות אחר כך. כשאנחנו כותבים, זה לכתוב. ברצף, בלי אוויר, בלי נשימה, להטיש את עצמנו עד שתיכאב לנו היד, עד שנתעלף. אוקיי, סתם, בלי הקטע של הילפון, אבל באמת, להיכנס לכתיבה רציפה, לא משנה עכשיו עריכה. באמת, זה כל כך לא משנה. העיקר לשבור את המחסום הזה ולכתוב. ואני חוזרת לעניין הזה של הבלגן. נחליט שכותבים בלי סדר. אם בא לנו לכתוב מהאמצע, הולך לכתוב מהאמצע. אם חייבים קודם לכתוב את הסוף, אז לכתוב קודם את הסוף. אם לב הסיפור בוער בנו, זה מה שאנחנו כותבים. את מה שבוער, לא את מה שצריך במרכאות. אין צריך. צריך מת. אז אני חוזרת רגע ככה בזריזות על 5 הטכניקות ששוברות חסימות כתיבה. לכתוב, לכתוב על המחסום, לכתוב על מה שקורה, לחזור על אותו משפט כמה פעמים, לכתוב מכתב לשופטת, לא לערוך את עצמנו תוך כדי כתיבה, ולהשאיר את המקום הזה של הבלגן, והלכלוך, וה... We don't write, we bleed on paper. אני אסיים ב3 תרגילי כתיבה, 3 תרגילי כתיבה מצוינים, שהן פומפות מעולות לפתיחת חסימות כתיבה. התרגיל הראשון הוא להציג את עצמכם בטקסט קצר, בו אף מילה לא נכונה, חוץ מהשם שלכם. אלן, אני שלי מרקוס, עד כאן נכון, ועכשיו אני יכולה לספר לכם מלא סיפורים שלא קרו, על איך השתתפתי בפעולה מאוד מאוד סודית של המוסד, ועל איך בגיל 11 המשפחה שלי עברה לגור באפריקה, כשליחות של אבא שלי, ועל איך שחיתי עם קרישים, וזה יכול להיות גם משהו נורא נורא פשוט, על זה שאני מתנדבת עם ילדים בסיכון. מה אכפת לכם? תאמינו לי, כתבתי. זה נורא כיף לעשות את התרגיל הזה. פותח חסימה ואתם משקרים, תשקרו בכיף. זה מאמן את השריר של הדמיון והבדיה. התרגיל השני הוא תרגיל שמתחיל במשפט. בלילה חלמתי ש... עכשיו, מה הקטע בחלומות? זה לא חייב להיות כמובן חלום אמיתי, זה ממש יכול להיות חלום שאתם ממציאים, אבל ברגע שאנחנו מדברים על חלומות, יש לנו הרבה יותר מקום לכתוב דמיוני ובדיוני, זאת אומרת, כי בחלום באמת הכל יכול לקרות, ואפשר להשתעשע עם המקום הזה, לשבור היגיון. כשאנחנו שוברים היגיון, אנחנו שוברים גם חסימות כתיבה. והתרגיל כתיבה השלישי הוא תרגיל כתיבה של זעם. וזה מה שדיברנו עליו, על הבסיס היומיומי שיוצר אמון, ועליו להלביש דמיון ובדיה. אני אתן דוגמה. קחו איזושהי סיטואציה שמחרפנת אתכם ממש, אבל ממש מחרפנת אתכם, אבל אתם לא נותנים לעצמכם להוציא זעם וכעס. תארו את הסיטואציה האמיתית, אוקיי? איך כל פעם השכן חוסם לכם את החנייה ואתם לא עושים עם זה כלום, אבל בתרגיל כתיבה אתם הולכים עם הזעם שלכם עד הסוף. שוברים לו את החלונות של האוטו עם מחבט בייסבול, לא יודעת מה. תתחילו לכתוב ואתם תדעו באמת ככה. איך להוציא את הזעם על הדף, הכי, הכי, הכי לדמם על הדף. אז אלה הם שלושה תרגילי כתיבה, ודיברנו קצת על חסימות כתיבה, ועל כתיבה אינטואיטיבית וכתיבה יוצרת, ועל ארנסט המינגווי שאמר, we don't write, we bleed on paper. צאו לדרך, תכתבו, תדממו, ותרגישו טוב. אני הייתי שלי מרקוס, בפודקאסט הכותבת, ואתם הייתם אתם, להתראות.